טוב, ברוך השם, ממשיכים ספר שמואל. בעצם מתקרבים אל שמואל עצמו, אחרי הקדומות הנרחבות של נגיע לאלי. פעם שעברה טיפה נחזור על זה, עכשיו כבר עברנו לאלים ואלקנה מול חנה ושמואל. היום נעסוק הרבה בחנה ושם בעזרת השם לשמואל. מה שראינו, ראינו קודם כל שבשניים של השיעורים האחרונים ראינו שאלקנה זה נושא בפני עצמו. כלומר שהיינו יכולים לחשוב שאלקנה הוא במרכאות רק אבא של שמואל. לא, דיברנו על זה קצת שהוא מעביר התורה שבעל פה, ומי שמינה כנראה את אלי, מי שהחזיר את העם למשכן וכדומה. וזה עברנו לדון ולברר מה החידוש שלו ושל אלי, כי רואים שהוא ואלי היו בעצם באותה שיטה, באותה דרך, כמו שמודגש לדברי החתם סופר שבאנו הרבה פעמים, שגם המלבי אומר ככה, שלמרות שהעם לא עלה אל בני אלי, אלקנה הוא זה ששידל והוביל את העם לעלות למשכן. הפעם שעבר ראינו שיש בעצם איזה מין מחלוקת גדולה שמתפרטת להרבה מחלוקות בפרקים הראשונים של ספר שמואל, שמחלוקת הזאת היא בעצם בין הדרך של שמואל וחנה, או יותר נכון חנה ושמואל, לבין הדרך של אלקנה, אלי, פנינה ובני אלי. שיש הרבה מחלוקות פה תוך כדי שבעצם רואים שהיה הרבה חריפות, דיונים מאוד חריפים בין פנינה לחנה, בין אלי לחנה שהוא ממש נוזף בה ואחר כך רוצה כמעט להרוג את שמואל, זה גם בין אלי לשמואל. ויש, רק נזכיר את הנקודה המרכזית, שבין אלקנה לחנה, הוא אומר לה, לא היה הכי טוב לך מעשרה בנים, אבל אנחנו צריך להבין מה זה הטענה הזאת. חז"ל אומרים, לא היה הכי טוב לך מעשרה ראשי דורות. כלומר, שחנה שואפת אל בניין המלוכה שהתגלה בסופו של דבר בדוד ועשרה ראשי דורות, אבל אלי אומר לה, ככה שמים, אלקנה אומר לה, ככה כאילו שמים חז"ל בפיו, מה שאני עושה עכשיו זה הפתרון, זה הסוגיה, וזה יותר טוב מעשרה ראשי דורות. לא יכול להיות שכשאני עולה לרגל, וזה לב החזרה בתשובה של העם בסוף דור השופטים, בו זמנית את בוכה ומצפה למשהו אחר שיקרה. אז והערכנו בזה, ויש פה הרבה נפקמינות לזה, וזה מגיע גם לנושא של בית אלי ושיטתם. בסופו של דבר אמרנו שהנה, עכשיו היה מאות שנים דור השופטים, עם ישראל מחכה למימוש נבואת משה של הגאולה מדור השופטים, אלקנה ואלי נוקטים בדרך מסוימת, שאומרת בעצם בראש הפסגה, מה שיחזיר את העם אל המסלול, אל השם, זה המשכן. זה הרצת הקודש. המילה, הכל נסוב סביב חזרה למשכן, וזה הכי קורה, והעם בא וממנה את אלי כשופט שהוא גם כהן גדול. וזה מבחינתם ראש הפסגה. לעומת זאת, חנה, ובמשך גם שמואל, הם בעצם נוקטים שכל מה שקורה עכשיו חזרה למשכן, זה ודאי היא חלק מזה, אבל כל זה זה רק שלב לעוד מדרגה שאומרת לבוא אחר כך. בסופו של דבר המדרגה הזאת תהיה שמואל, שקצת נצטרך להבין את המדרגה הזאת, כי אנחנו בעצם עוד לא דיברנו עליה, מה זה האור של שמואל, מה הנהגתו, אבל זה יעבור הרבה בניגוד לדרך של אלי, זה יעבור דרך החזרת העם בתשובה בפועל. או נגיד את זה רק עכשיו כאיזה מין סקיצה, כבאופן סכמטי, אם גם אלקנה וגם שמואל מיוחדים בזה שהם נודדים בכל גבול ישראל. כשאלקנה נודד בכל גבול ישראל כדי להביא את כולם למשכן, ואילו שמואל שגדל במשכן יוצא משם אל כל גבול ישראל לדון אותם במקומותיהם. ממש שתי דרכים שדומות אבל ממש שונות. אז אמרנו בסופו של דבר, יש פה זה המחלוקת הראשית שסביבה נסובים האירועים בפרקים האלה, ובגלל זה הנושא של הפרקים האלה הוא בעצם מאוד מעורב מנושא של אלקנה, אלי, חנה ושמואל. כמו נושא אחד גדול שמעורב מכולם. אז זה חזרה בקצרה על מה שהיה פה. אני כן רוצה לתת איזשהו דגש, דעתי גם אותו אמרנו כחלק מהחזרה הזאת, ונמשיך בעצם אל בירור העניינים פה של חנה. אמרנו אלקנה ושמואל זה בעצם הבאת כולם אל המקדש, אל בית השם, לעומת צד של יציאה מבית השם אל, 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 אל כל עם ישראל של, של שמואל. אותו דבר בעצם אפשר כעוד עוד, השוואה סכמטית, כהונה מול נזירות. שאלקנה מביא את כל העם אל הכהנים, אל אלי ואל בניו, אמרנו אל הארצת הקודש, אל שוחד רחמנה. לעומת זאת שמואל, מראש חנה בנדר שלה, עוד לפני שזה, אומרת, הוא מורה לא יעלה על ראשו, הוא יהיה נזיר. נזיר, דיברנו על זה, עוד נדבר על זה אולי בעזרת השם, זה בעצם הצד של הכהונה ששייך לכל עם ישראל. בניגוד לכהונה שכאילו מעל כל ישראל, כל ההנהגה של בני אלי, יש לו פה כהונה מול נזירות. נזירות זה בעצם מי שהנזר שלו זה השיער שלו, וזה כל אחד עם ישראל יכול להיות נזיר. בעצם מדגיש את הצד של כל עם ישראל בהתעלותם לקודש. בסדר? עכשיו ממש כנקודת מעבר מכל מה שדיברנו אל חנה, אז נאחז בנקודה גם כן שאמרנו אותה, אבל נקודת סיכום כזאת, שכששמואל בפועל נולד, אז חנה אומרת לו, אני עוד לא מעלה אותו למשכן, למרות שהיא נדרה ואלקנה מצפה שהוא יעלה אותו, אומרת לו, אני עוד לא מעלה אותו. אמרנו, יש פה שוב, פעם איזושהי הפרדה, שמואל לא יעלה איתך כחלק מהעלייה שלך, הוא יעלה באופן נפרד. ושם אלקנה אומר לו, אלקנה אומר לה, שבי, זה פרק א', פסוק כ"ג, שבי עד גומלך אותו, אך יקם השם את דברו. אך יקם השם את דברו, זה איזה מין התייחסות של אלקנה, הנה שמואל נולד, ועכשיו אני מתפלל, אני קובע שיקם השם את דברו. איזה דבר השם מדובר פה? אז יש פה שלושה פירושים שהם כולם בעצם מאוד מבליטים את הנקודה דומה שאלקנה בסופו של דבר מקבל או מודה לשיטה של חנה. אז הרד"ק ועוד מפרשים אומרים שהכוונה היא שזה נבואה של אלי, שאלי אמר לה, איך היה לשון שלו? מה? ייתן אתם, בדיוק, ייתן אתם השם את שאלתך. אז זה הכוונה יקם השם בדברו, ואז אלקנה, אמרנו, זה משהו מיוחד, שמצד אחד הוא נשמח על דברי אלי, ממשיך להסמך על דברי אלי בתור נביא, אבל אלי, פה זה הנבואה של אלי, שבעצם בסופו של דבר יצטרף, עודה במידה מסוימת לדברי חנה. רש"י אומר שיקם השם בדברו זה איזה מין נבואה כזאת, גדולה רוח הקודש, שריחפה באותם דורות ואמרה, עתיד להיוולד שמואל, רוח השם הייתה מפתזת בראשי הערים, ובעצם חנה כל הזמן לזה ציפתה. ועכשיו אומר לה אלי, הנה, עכשיו אני מבין שזה יתקיים בך. ואמרנו, רגע, אבל איפה היית כל הזמן? היא בעצם, כל הנשים מצפות לזה, גם היא מצפה לזה, ואתה כל הזמן אמרת לה, מה לא, אנוכי טוב לך. שנייה. אבל עכשיו הוא בעצם מודה ואומר, כן, עכשיו הבנתי, בך התקיים הנבואה הזאת, שבעצם כל האנשים בכל הדור הזה מצפות להתקיים בהם, זה משהו חדש, ושמואל יתחיל עכשיו. אברבנאל אומר, זה בכלל עוד משהו, עוד אחורה, מביא את זה בשם רש"י שוב, אני חושב שלא ראיתי את זה ברש"י עצמו, כאילו אני לא מוצא את זה ברש"י עצמו. אומר, רש"י כתב לפי הפשט, הקם השם את דברו ביד משה, נביא מקרבך מאחיך כמוני. כלומר שכבר משה אמר שיהיה איזשהו נביא שהוא כמוני, ולזה אנחנו מצפים, אומר אלי, הנה, בך, באמת בבן הזה, שבזכותך נולד, זה התחיל ממש שלב חדש בעם ישראל. בסדר, אז בתוך כל הבנת המחלוקת הזאת, נתמקד בעצם בחנה, בשיטתה במיוחד שבה. טוב, אז חנה, הנתון העיקרי שמוצג לגבי בהתחלה זה שהיא עקרה. בזה היא בעצם מצטרפת לכמה נקרא לזה האימהות של האומה, של שרה, רבקה, רחל, אם הנוח, ועכשיו גם היא. אמרנו באופן כללי, דיברנו על זה, באמת שמופיעות פה שוב פעם עקרות, זה אומר שזה זמני התהוות מחדש של ישראל. אבל ההכרה הזאת מההתחלה מתנהגת באופן אחר משאר ההכרות. ממש באופן אחר. וזה באמונה ובתפילה שלה. אני אתחיל במדרש שמאוד מבליט את זה, לא הספקתי לצלם היום, אבל אין זה בדברים רע בפרשת עקב. אומר המדרש ככה, אם יאמר לך אדם, אין הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות, אם אדם יטען, השם לא עושה דבר כזה, הוא לא פוקד עקרות. כמובן לא הכוונה שהשם לא יכול, אלא זה לא הנהגה שהשם עושה. הרי אלקנה, שהוא מהר אפרים, מעיד עליי שפקדתי לחנה. שנאמר, תתתם, כי פקד השם את חנה. אז המדרש אומר, אם אתה צריך ראייה שהשם פוקד עקרות, הנה אני אביא לך את חנה. מה קשה? מה?
הרגע
אמרו
זה שהוא לא פוגע לקרות.
למה לא?
לא, אם...
מה?
לא הנהגה.
לא, המדרש אומר, אם יאמר לך אדם טענה כזאת, אז תענה לו שהוא לא צודק. זה הוכחה מלחנה, אבל השאלה היא, למה מביאים הוכחה דווקא מלחנה? מה לא היו הקרות לפניה שנפקדו? שוב, המדרש אומר, אם אדם יטען טענה כזאת שגויה, תביא לו הוכחה מלחנה שהשם כן פוקד הקרות. למה צריך הוכחה מלחנה? באמת, ההתנהלות של חנה לגבי הקרות שלה היא ממש שונה. למשל, שרה, שעוד מעט נגיע לפרשות שבוע, כשהיא מצידה לא מצאים בכלל שהתפללה, מן הסתם, אולי, אבל זה כנראה לא ראשית הנהגה שלה. לא רק זה, כשהשם הודיע לאברהם שהיא תיפקד, אז היא צוחקת. על יצחק נאמר, ויתר יצחק להשם לאחר אשתו, גם לא מודגש התפילה שלה, אלא התפילה שלו בעיקר. אשת מנוח, הזה מאוד מאוד מהי, מה יכול להיות דבר כזה? כאילו, ההכרות לרוב מבחינתם, המצב הוא מצב בעייתי, והשם מלמעלה לא עושה את הנס. אבל חנה, עוד באותה הכרה, מבחינתה הנתון הוא הפוך. היא תתפלל לשנות את הגזרה הזאת. וזה סוג חדש של אמונה ביחס להכרות. אגב, גם שכחתי להגיד, האישה השונמית. ואליהו, שהיא אפילו לא מבקשת ממנו, למרות שהיא הכרה, היא אפילו לא מבקשת ממנו, וגיחזי אומר לו, אין לה בן, ובעיה, אז אליהו אומר, טוב, הנה, אני מחדש את זה, והיא אומרת לו, אל תכזה בשפחתך, גם שם מאוד כאילו ברור, הנה, היא זאת, אישה מאוד מאמינה, מאמינה בנביא, זיהתה את גדולתו ואת הניסים שבו, אבל מבחינתה לבקש להתרפא מהכרות, זה היה עוד משהו, זה כאילו, זה מעבר למה שהקדוש ברוך הוא עושה. ומפה עכשיו אני כאילו חוזר למדרש, מפה הטענה, זה השם לא עושה, זה שינוי הטבע באופן יותר די יסודי, שהוא לא נקרא זה קורה כל יום. ברור שהשם עושה קריאת ים סוף, בסדר, פעם בחיים עושה קריאת ים סוף, מתן תורה. האם עכשיו אישה מסוימת צריכה לצפות שהשם יפקוד אותה? אז אם עדיין אין הילדים, ברור שכן, אבל אם היא הכרה, כלומר עובדתית, יודעים, היא לא יכולה ללדת. אומרת חנה, אין כזה דבר עובדתי. חנה מחדשת בעצם את האמונה שהיא תעמוד ותתפלל. מה? מה אתה מתכוון? כן. אז אני אומר שוב, כאילו, ואני אתלה במדרש הזה, שיש הבדל, א', תמיד צריך לבחון האם זה אין לה פרי בטן, זה הכוונה הכרה, או היא לא יכולה ללדת בכלל. אבל ב', ורחל, אני חושב שאולי זה מה שעומד מאחורי המדרש, רחל לא מנסה לשנות את המציאות, לא אומרת מול השם, אומרת לו, תן לי פרי בטן גם אם עד עכשיו לא אמור להיות. לעשות דברים שכן וזה, זה אולי משהו אחר. כן, עוד מדרש שבעצם מצביע בכיוון זה, פסיקתא רבתי, מ"ג. מה? הדודאים. שוב פעם, זה השאלה, השאלה בכלל אם זה הכוונה בפשט שם, כלומר.
אני חושב להגיד את זה דרך הטבע, זה דרך תפילה.
נכון, כן, זה מה שאני אומר לו. זה אומר לו, שניסיונות בדרך הטבע, כן, זה אומר שהיא בעצם, אם לקח, אני חושב שאדרבה, כן, זה כאילו, מה שגיבון אומר, אני מסכים, זה אומר שרחל הבינה שבדרך הטבע היא יכולה להתפקד. ולעשות ניסיונות בכיוון הזה, זה אחרת לגמרי מאשר לעבוד מול השם ולהגיד לו עוד מעט נראה מה, איזה, כאילו באיזה תקיפות ואיזה, אבל כאילו אתה תשנה את העולם שלך ולא משנה כלום, אני ברת הולדה גם נגד כל מה שנראה במציאות. אז אומר הפסיק תרבתי ועוד דגש בעניין הזה, הבחנה על שהייתה תדירה להיות עולה ומתפללת בבית המקדש, ומתחננת לפני הקדוש ברוך הוא, שמע תפילתה ופקד אותה. מניין נאמר כי פקד השם את חנה. עכשיו, עוד מעט אנחנו נגיע לשירת חנה, שזה בעצם הנושא הבא שעוד מעט מברר, יש שם דברים ממש נפלאים וחשובים, אבל בעצם בלב ליבה של שירת חנה עומד הדבר הזה של מה שנראה לכם כמציאות הוא בטל ומבוטל, כאפרא דארעא. זאת אומרת, קשת גיבורים חטים ונכשלים עזרו חיל, שבעים בלחם נשכרו ורובים חדלו, עד הכרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה, היא בעצם לוקחת את המקרה שלה ואומרת, זה הדרך, זו השקפת עולם, זה לא רק מקרה שלי. אלא, אתם רואים מישהי הכרה, ולמד זאת רבת בנים, כלום, מבחינתכם זה לא ראיתם כלום, הכל יכול להתהפך. זה משהו שתבינים, הוא תפיסת עולם שלמה. וזה מה שמראש היא אומרת והתפללת ואומרת, השם תיתן לי בן. לכאורה, ההבנה הזאת היא מסבירה הרבה על גבי או מקביל לכל מה שאמרנו, את שיטת אלקנה ופנינה לגביה. שהיא בעצם מחדש פה איזושהי אמונה מעוצמה חדשה, שאל מולה הם אומרים לה, תקשיבי, את בעצם את צריכה לקבל את המציאות. כמובן, מאחורי זה עומד כל הוויכוח העקרוני שאמרנו, שבעצם למה נתפלט לאיזה משהו אחר? הנה, הכל קיים, הכל נמצא, אנחנו עכשיו משאים את הדור בתשובה. אבל בפועל, אני אומר, הנה, שרה, גם כשהגיעה לנבואה, היא צחקה. ואת את עומדת שנה אחרי שנה ואומרת, לא, 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 השם ייתן לי מן השם ייתן לי. לא, את צריכה לעבוד את השם במקום שאת בא. אולי זה מה שעומד בעצם מאחורי, וכי עשת הצהרת גם כעס. יש פה בעצם מחלוקת, נקרא לזה, מאוד יסודית בעבודת השם. כן, אז בדיוק כבר נגיע בדיוק לתפילה הזאת, אני מסכים. זה קשור לעניין שחזל אומרים שבראש השנה נפקדה חנה, שרגע, ראש השנה זה בעצם הנהגה החדשה שמשפיעה על העולם. בואו נראה את זה באמת בתפילת חנה. אני קורא משנת רבי אליעזר, פרשה ב'. ותדור נדר ותאמר השם צבקות אם ראו תראה. למה נתייחד כאן השם הזה? כלומר, מה קרה שחנה, במקום אחר, אומרת לראשונה שם צבקות. אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שתי צבאות בראת בעולמך. העליונים, כלומר המלאכים, לא פרים ולא רבים ולא מתים. התחתונים, בני אדם, פרים ורבים ומתים. אם אין התחתונים אני, אהיה פורה ורבה ומתה. ואם איני פה רב הרבה, יהיה מן העליונים ולא עמות. מה שרואים פה, בתנאי הזה שאומרת לו, אומרת, תחליט, או שאני מלאך, אז תהפוך אותי למלאך ואני לא אמות לעולם, ואם אני בן אדם, בן אדם בתכונתו להוליד. התפילה הזאת היא מאוד, מאוד ברור במהפכה הבריאתית שחנה כאילו דורשת. היא אומרת, אין כזה דבר, אני לא מקבלת את זה, שאני אהיה אישה שלא הולדת, אין לי צור כזה. אם אני לא הולדת, זה אומר שאני מהעליונים, אז מצוין, שאני אחיה לעולם. אז אני לא מבין, בכלל את הטיעון הזה, אתה רואה שיש פה דברים עליונים. אבל אני אומר, בסיווג של איזה סוג תפילה הזאת, היא לא אומרת, השם, לא יודע, תן לי יותר פרנסה, השם, יש לי שבעה ילדים, אני רוצה עוד אחד. השם, עדיין לא הלדתי, אני רוצה הלדת. היא בעצם אומרת לו, אין, תשנה את ההגדרת מציאות שלי. או שאני מלאך או שאני אדם, זה כאילו, ברמה הזאת היא מדברת. מה? נכון, אבל זה גם בסופו של דבר ממש חודר לענייני נקרא איזה מעשה בראשית.
זה יותר קיצוני.
יותר קיצוני, אתה אומר?
יש פה
איזה גוף
שאתה עובד בקיץ ואתה לא יכול לבוא כזה.
נכון, נכון. פה זה משהו דווקא, חשבתי שפה זה יותר קיצוני. נכון, צודק, אפשר להביא בעצם את הגמרא מה שאתה אומר, שאומרת לו, בראת הדדים, לא בראת אותם לחינם, אני לא מקבלת את זה שיהיה לי איברים בגוף בלי תפקוד. תן לי ילדים. מה אתה אומר, גיא?
זה תפסה של המשכיות,
שלא יכול להיות שאני שהגענו לסוף ולא יהיה המשכיות. אז או שאני לא
מות, ואז אני אמשיך,
או שאני יולי ילד, ואז ככה זה ימשיך שלי. וכמובן שאני לא יכול להמשיך, אני לא מלאך. כן, נכון, אתה אומר שזה אתה, נכון. כן. עכשיו, מה בעצם נקודת המוצא של חנה, באמת, כאילו לחידוש הזה, הרי יש טענה פשוטה כלפי חנה, שנאמר לה, תקשיבי, יש כזה דבר של מוות בעולם, כמו שהיא פה מתפללת, כאילו, אז שאני לא אמות, יש כזה דבר, צערנו, של נכות, יש כזה דבר של עקרות, שלום, כאילו, תעבדי את השם במקום שבו הוא שם אותך. אז יש ביטוי מאוד חשוב בתפילת חנה, שהוא בעצם אולי המענה לזה. בתפילת חנה כתוב, זה בפרק א' פסוק י', והיא מרת נפש, והיא מרת נפש, ותתפלל על השם ובכה תבכה. במקום שיהיה כתוב ותתפלל אל השם, כתוב ותתפלל על השם. אומר האלשך, מילת על קשה להלום. כן, כן, בדיוק, נכון. אז אומר האלשך, כי עתיד היה שמואל לבוא להכריע את ישראל לקו זכות, ואם כן, בואו לעולם הוא כבוד השם, שעל ידו יעבדו ישראל את השם. וטוב לישראל לזכותם וטוב לאבי ואמו. שנייה, אני אקריא גם בחפץ חיים אומר את זה. קיצור, יש לזה, אני חושב, לא מעט מקורות. התפעלה להשם שהוריד בחסדו נשמה קדושה ממעל, שתהיה ראויה להחזיר כל ישראל למוטב, כי נאמר, בימים אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. הבאתי אותו כי הוא בעצם מייחס את זה לכל המצב של הדור. הוא אומר, יש פה בעיה שכבר מאות שנים בימים ההם אין מלך בישראל. אני מבקשת לשנות סדרי בראשית, לא בשבילי, אלא על השם. זה בעצם צער מישור שוב פעם של הנהגות הכי עליונות של הקדוש ברוך הוא, מעילה יכול להיות לי בן משם. כן, מה עושה לומר לנו אתם? על השם דייקה. כן, נכון. טוב, אז זה רובד ראשון של קודם כל החידוש של פשט בחידוש של חנה בתפילתה. כחלק מזה מתחדשת ההנהגה בתפילה של תפילה בלחש. מה החידוש של תפילה בלחש? ולמה זה לא היה עד אז? יש לכם רעיון? יכול להיות. אז ואז אני צריך לנסח אחרת השאלה, למה עד פה לא התגלה בתורה שתפילה היא בלחש ופה זה מתגלה? כן, אנחנו לומדים את זה מפה. אז הוא אומר, טוב, יכול להיות שזה היה גם קודם, אבל לומדים את זה מפה. אבל כן. מאלי, נכון, קיצור, כן, זה החשבה. אז מה אתם אומרים?
ברמה הלכתית או האמונית?
ברמה הלכתית. לא יודע מה אתה תתכוון לרמה האמונית.
לא, כי מה שאז אמרת, שמה שהיא חידשה בעצם, בזה שהיא מתפללת, זה שהתפילה כאילו, זה לא רק צריך לעבור דרך.
זה יפה, אז זה רובד אחד, נכון? זה ביחס לאלי וזה. זה אומר שכשהיא באה למקדש, זה קצת יהיה קשור מה שנאמר עכשיו, אבל אתה אומר נכון, אז אמרנו שאלי הוא רגיל לפחות שבאים למקדש, אז התפילות עוברות דרכו, אין כזה דבר מעמד עצמאי. בסדר, אבל מפה, עכשיו אני כאילו מדבר על דבר יותר כולל, שחזן מפה אומרים, מפה אצל חנה רואים שיש כזה דבר בכלל תפילת לחש, ולא רק זה ככה התפילה אמורה להיות. כלומר, לו לחנה, אז אבא אמינה, ואני חושב שגם הפשט הוא שעד אז ככה התפללו בכל, מה זה אומר? למה זה כזה חידוש ולמה מאז זהו, זה הסטנדרט, ככה צריך להתפלל.
כמה תפילות שהיו עד כאן תפילות של ציבור שאני
חושב. משקע ציבור, יותר בכל. כן. אז יכול להיות, ואז זה יהיה ממש נוגע לעניין שלם שאנחנו נדבר עליו עוד מעט. אתה אומר שבדרך כלל תפילות הן ביסודם תפילות ציבור, אז זה חייב להיות בכל הקשר בין האנשים. ופה זה בעצם חושף את העולם אחר שנגלה רק אצלה. טוב, יש כל מיני מקומות שסתם שמבארים, זה לא מעט בערום הזה תפילת לאחר, שנגיד כאילו עניין של, אם אני מבין, אז עניין משותף לכל מיני בערועים שבערוע תפילת לחש, שתפילה בקול זה אומר תפילה שבדו שיח עם המציאות. תפילת לחש, עם כל העניין העקרוני של לחש, שבעצם לא נשמע, זה בעצם ברובד אחר, זה כאילו מתחיל, לא מתחילים בכלל מהתנאי שטח. וזה אולי מאוד קשור באמת לכל החידוש האמוני של חנה. שחנה אומרת, אני הכרה? לא, זה לא נתון, מי אמר שזה נתון, זה יכול להשתנות בין רגע. עד הכרה ילדה שבעה, זה מה שעומד לכל הזון בראש. עד הכרה ילדה שבעה ורבת מים ומוללה, זה לא, אני לא לוקחת את זה כנתון שאני הכרה. יכול להיות שזה ממש מה שמתבטא בתפילת לחש. כלומר, תפילה בכל זה כאילו אומר, הנה, אנשים יכולים לשמוע את זה, יכולים להבין את ההקשר. אני מתפללת מתוך, הדיבור זה תמיד, הרובד שמו מתנהלים חיי האדם. והיא בעצם אומרת, תפילת בלחש, זה בעצם אומר רובד אחר מכל מה שהמציאות, התנאי מגרש במרכאות מתנהלים, אני לא מתחילה משם. בלחש זה אומר משהו מעבר לכל זה. בסדר, בואו נעבור מפה לשירת חנה, וזה ממש יסגור לנו פה כמה מעגלים בשיטתה. אחרי ששמואל נולד, מעלה אותו למשכן, חנה מתפללת, כתוב תחילת פרק ב' ותתפלל חנה, והתפילה הזאת היא בעצם שירה. ותתפלל חנה ותאמר, נקרא את זה בזריזות, עלץ ליבי בהשם, רמה קרני בהשם, רחב פי אלוהיווי כי שמחתי בישועתך. אין קדוש כהשם כי אין בלתך ואין צור כאלוהינו. אל תרבו, תדברו גבוהה גבוהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות השם ולא נתקנו עלילות. קשת גיבורים חטים ונכשלים עזרו חיל, שבעים בלחם נזכרו ורעבים חדלו, עד הכרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה. השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל, השם מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. מקים מאפר דל מהשפות ירים אביון, להושיב עם נדיבים, וכיסא חבוד ינחילם, כי להשם מצוקי ארץ, וישת עליהם תבל. רגלי חסידיו ישמור רושעים בחושך ידעמו, כי לא בכוח יגבר איש. השם יחת ומריביו, עליו בשמיים ירעם, השם ידין אפסי ארץ, ויתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו. השירה הזאת יש בה יסודות מאוד מאוד יסודיים. נעשה לעשות סדר. אז נתחיל בזה, המפרשים ממש עומדים בזה ודנים בזה, החל מהתרגום ורשי והרבה, שיש פה שירה נבואית, יש פה נבואה. ממש כאילו גם נגיד אברבנאל אומר, התרגום רואה פה בשירת חנה את כל הניצחונות העתידיים של עם ישראל. מיוון, מסנחרים, מפלישתים, הכל. ואברבנאל אומר, למרות שזה נראה דרש, בפשט לא תוכל להתחמק בזה שיש פה נבואה, אפילו ויתן עוז למלכו וילום קרן משיכו. שזה משיכה בקרן, במלכות שאומרת להיות, וזה דיברנו הרבה בתחילת הספר, שיש פה אחת מהנבואות היסודיות ביותר, מה שאנחנו קוראים נבואות הקץ, שבעצם חנה אומרת, מה עומד להיות ב... טווחים הבאים של ההיסטוריה, עומדת לקום המלכות. עכשיו, כשתדענו מזה שיש פה נבואה בהקשר לזה שבימים מהם אין חזון נפרץ, כמו שיהיה כתוב עוד מעט, זה קודם כל חידוש גדול. חנה היא משבע נביאות, והנבואה שלה מצטרפת לנבואת אלקנה, לנבואת אלי שאולי הייתה פה, להתחלה של הפעם מחדש של נבואה שתבוא לזה ביטוי קבוע בשילו אצל שמואל. אז קודם כל יש פה נבואה. והתגלות של חנה כנביאה, כאחת משבע נביאות. עכשיו, הנביאים, זה תמיד צריך לזכור, הם לא רק באים לגלות את העתיד, אלא חלק מרכזי פעולתם זה גילוי דרכי רוח השם, גילוי דרכי עבודת השם. ופה יש בהחלט גילוי דרכים כאלה, זה גילוי של איך יד השם פועלת, איך ההשגחה פועלת. תפילה לא יכול להיות תפילה של הודעה או שבח? אז לא אמרתי, מה, אתה מביא ראה ל...
זה ראה גם וגם, יש כאלה אם אתה רוצה, נגמרה מהתפילה. כי נאמרת שלימנה זה תפילה, ותפילה זה בבקשה.
כן. אני חושב שהתבררנו גם קצת למה זה תפילה, אבל לא יודע, לא...
אפשר לפסק את זה, תתפלל חנה, תפילה שלא כתוב, ואתה
מה? לא, זה מה, קשה לעשות לי ככה. זהו, אז תראה, המצודות עונה על זה, המצודות הבין כמו יונתן ועונה על זה, אומר, ותתפלל חנה, עצם התפילה היא בסוף דבריה, ויתן עוד מלכו וארום קרן משיכו, ועד אז, נכון, נזכרתי את זה, הוא לא היחיד שמסביר ככה, ועד אז, זה שבחו של מקום, כלומר, הכל, זה מין תפילה מאוד מיוחדת, שהכל שבחו של מקום, לקראת הפסוק האחרון שהוא התפילה עצמה, בסדר? אז באמת, בזה המצודות אומר כמוך. אז אמרנו, הנביאים לא רק מגלים את העתיד, אלא הם מגלים את דרכי ההשגחה, דרכי יד השם, דרכי עבודת השם. ופה יש חידושים מאוד מאוד גדולים בעניין הזה, אז אני לא יודע מה להתחיל. בואו נתחיל מזה ש... נתחיל מזה שיש פה שירה. אין הרבה, בכלל אין הרבה שירות בתנ"ך. זה מה, תופעה מיוחדת שיש לה את מקומה ועניינה. איזה שירות היו עד עכשיו? היינו את שירת הים, שירת הבאר, שירת דבורה, ברור, סליחה, האזינו, שירת דבורה, אפשר להגיד במילה מסוימת שירת למד א' המלכים, ועכשיו שירת חנה. בסדר? זה מצטרף, וכל התורה וזה, זה השירות. מה החידוש גדול, המאוד גדול בהקשר הזה? שעד עכשיו, השירות היו בהקשר של הצלה כללית. ופה, בפעם הראשונה מופיעה שירה שבהקשר של הצלה פרטית. מה הכוונה הצלה פרטית? זה עצמו חלק מהחידוש של השירה שההצלה שלי לא רק פרטית. בסיום שלה, זה מה שהיא אומרת, מתפללת, ויתן עוז לרם הכל וירום קרן משיכו, זה, וירום קרן משיכו זה בעצם חלק מהחידוש, שזה לא הצלה פרטית שלי, זה בעצם שלב חדש של עם ישראל. בסדר, אבל מה הופיע? עד עכשיו, מה הופיע שגרם לשירה? שירת הים, כזה קנה מידה. או קנה מידה של שירת הבאר, ניסים של כל עם ישראל שמעוררים את העם לשירה. אותו דבר שירת דבורה. שירת האזינו, נגיד עליה משהו חשוב עוד מעט. פה מופיע הראשונה, שימו לב, הדרך של השירה שתופיע בכל ספר תהילים. שירה ש... גם א' מופיע בהקשר של חיי האדם היחיד. ב' שהפרטי, מה שכתוב בשירה הזאת, הוא בעצם ביאור של חיי היום-יום של האדם היחיד. כי עד עכשיו נגיד, בשירת הים, מה, אז אמרנו, גם ההקשר שבו היא מופיעה, זה בעצם עם ישראל מול אויביו. אבל גם מה כתוב בשירת הים? שהשם יש מלחמה, והוא בכיל אחד ושפלט פלשת, זה בקנה מידה בינלאומי מה שכתוב שם. אותו דבר שירת דבורה, בוא נגיד, זה בקנה מידה לאומי. יש שם גם כלפי שבטים, גם כלפי יעל המנהיגה. אבל פה מה כתוב? כתוב, אם אתה רואה רשע, למשל, קשת גיבורים חטים ונכשלים עזרו חי. השם המיתו מחיי מוריד שאול ויעל. להושיבים נדיבים, רגלי חסידיו ישמור. זה ממש מזכיר את תהילים. וזה בעצם מבחינה מסוימת, אפשר לומר, המקור של תימן, נבואת חנה, זה לראשונה הופעה חדשה של רוח הקודש, אמרנו, תפקיד הנביאים, נרפים לגלות את דרכי ההשגחה, דרכי הדשם, לזהות, לגלות את דרכי ההשגחה בחיי היחידים. ההקשר של זה, זה שאישה, שכביכול ולא כביכול יחידה, אבל היא יודעת, וזה מה שאמרנו מההתחלה, שהיא רואה את עצמה, זה עכשיו מברר מחדש את כל מה שדיברנו, על האמונה שלה והתפילה שלה, שהיא לא אישה יחידה, למרות שהיא התפללה, תן לי בן, הוא מורה לה על ראשו, היא אישה, יהיה לה בן, אבל לא, מדובר פה, היא בעצם חושפת איך בקנה מידה אישי יכול להופיע לידי ביטוי, קנה מידה לאומי, ארצי, עולמי. וזה חידוש עצום 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 שיבוא לידי ביטוי בדוד המלך בכל ספר תהילים. פה זה תחילת רוח הקודש של ספר תהילים. מה? בטח, בדיוק, זה בדיוק מה שבאתי לומר. שבסיום השירה שלה, שהיא בעצם לוקחת את הכל אל מלך, זה בדיוק הנקודה. היא בעצם מרואית פה, אמרנו, א', את הרוח הקודש מן הגוון של ספר תהילים, של רוח הקודש שמופיע בחיי אדם יחיד, שאחר כך כל אדם יחיד יכול לבוא ולומר, שיר המעלות צענה על הערים, או בבוא דוד, איזה, זה בדיוק החידוש. אבל באמת, ב', החידוש שני פה, שמעוררת מדרגת המלוכה. מדרגת המלוכה זה בדיוק הדבר הזה, שבחיים של אדם אחד, וזה מדהים, יש אדם נבחר של נפש כזאת, שיש קשר לא נפרד בינו, בין מה שעובר עליו בחייו לבין האומה כולה. זה מעבר בין סדרי גודל, זה מעבר בין בעצם עולמות שונים, עולם היחידים ועולם הכללי, אצל מלך זה מתאחד, חנה פה יוצרת, חושפת את הייחוד הזה. עכשיו כמובן, אני מזכיר לנו את הסוגיה הכללית, זה כמובן שזה ממש לב ליבה של שיטת חנה ושמואל מול אלי. שאלי אמר לה, מה זאת אומרת? יש מקום לעבודת השם שלך פה במשכן, הכל צריך לעבור דרכי. והיא חושפת תוך כדי, מתחיל בתפילתה הראשונה, ממשיך אבל בתפילתה השנייה, יש כל עולם ההשגחה הכללית, יש לה דרך להצטמצם, לבוא לידי ביטוי בעולם היחידים. אז אמרנו, רוח המלכות מתחיל לנשב בעם ישראל, ברוח הקודש מן הגוון הזה שמתגלה על היחידים. עוד ביטוי של רוח הקודש החדשה הזאת, ההשפעה החדשה הזאת, אם נרד יותר לפרטים פה, הנושא של תפילת חנה, של שירת חנה הזאת, הנהגת השם בדרכים הנסתרות. אני לא מדבר עכשיו על נס נסתר. יש נס גלוי, יש נס נסתר, אבל שניהם ניסים. בסדר, בואו נגיד אצל יהושע, במלחמת הדרום, אז יש נס של אבנים מן השמיים, או שהשמש נעצרת, נס גלוי, אבל יש גם את הנס שבפועל עם ישראל עומד ומנצח את האויבים שלו בדיוק כי אתם ורצון השם, זה נס נסתר. פה אנחנו מדברים על דבר שהוא לא זה ולא זה, אלא אומרת חנה, אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה, כי אל דעות השם לא יתקנו עלות, קשת גיבורים חטים ונכשלים עזרו חיל, נביא אולי את הפסוק המרכזי, פסוק ט', רגלי חסידיו ישמור, פורשעים בחושך ידם. פה עכשיו מדובר על צורך העניין, אתה עכשיו יושב בגלות, אז מחלילה, יש לך שכן, רשע, כל הזמן מציק לכל היהודים וזה, אומרת חנה ואומרת, רגלי חסידיו ישמור, פורשעים בחושך ידם. ומה זאת אומרת? אנחנו לא רואים את זה. האם בקנה מידה שהיחידים מופיעה על השם? אז קודם כל אמרנו, שירת חנה אומרת כן. אבל איך? מה אומרת חנה? תקשיבו. יש השגחה בטווחים ארוכים. יש פה עכשיו לימוד שלנו שצריך לעשות. של... נכון, נכון. יש פה דרך חדשה לצפות במעשה השם, לא בקנה מידה של הניסים, גלויים או הנסתרים, אלא בקנה מידה של אנשים היחידים ששם זה מופיע בתור, כמו שאתה אומר, לא נתקנו עלילות. ממילא, שם צריך להגיד, אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה. כי אל מול הניסים הנסתרים או הנגלים שהופיעו עד כלל ישראל עד פה, אז לא היה לאף אחד פתחון פה. כמו שרחב אומרת, נמס לב כולם, כולם. אבל פה, חנה חושפת, כמו שאמרנו, רוח השם על היחידים, מילה גם דרך השגחת השם על היחידים. שאחר כך גם כן תופיע, תקבל הרבה הרבה פירוט בתהילים. יהיה לך פרקים שלמים שעוסקים במה היחס מול מישהו שאתה רואה שהוא עשיר, והוא חזק והוא גיבור בעודו רשע. זה ממש כאילו דרך עצומה, אפיק שלם של השגחת השם, שחנה מחדשת פה. והיסוד שלו, אל תתנו למציאות במרכאות לבלבל אתכם. השם מוריש ומעשיר, מקים מאפרדל מהשפות עירים אביון. וגם כן, ממש לב החידוש הזה, שוב פעם בסוג ת' כי לא בכוח יגבר איש. עכשיו ממש צריך לדעת, זה רק, מה שזה רק פותח פתח להרבה עיוני וראשוני, ואחרונים דיברו על כל הנושא הזה של השגחת השם, על היחידים, איך זה עובד וכיצד זה פועל. גם זה, למה זה מופיע עכשיו בתקופה הזאת בעם ישראל? כנראה שזה גם חלק מהאור של שמואל שמגיע בתקופה. אני רק מזכיר מה שאני לא חושב שאמרתי אותו, אבל אני אומר אותו בהמשך. המלבין בהקשר של בקשת המלוכה אומר שבעצם עד עכשיו הייתה יד השם גלויה. כשעם ישראל מבקש מלך הוא בעצם גורם להיסטוריה לעבור למצב הנקרא לזה שגרתי יומיומי של ישראל. המלבין אומר, מאז ימי משה, יהושע, השופטים, הכל שייך להשגחת השם הגלויה היחסית. כי גם במאה השופטים, כשעם ישראל חוטא, ישר יש מציקים, ישר יש עונש, ופה ממאה שמואל, זה בעצם ההתחלה של, נקרא לזה, תקופת תהילים, או תקופת שירת חנה, שזה אומר, זהו, מתחילים החיים עצמם, ופה צריך להתחדש איך השם מנהיג את היחידים. כי לא בכוח היא כבר איש. ממש המשך של הנקודה הזאת, אבל שוב, זה יפתח לנו פה עוד הבנה מאוד משמעותית. כשאתה קורא את שירת חנה, לא מובן מה היא רוצה. היא הייתה עקרה. אני מבין, והיא נפקדה. אני מבין מתוך השירה את המילים, עד עקרה ילדה שבעה רבת בנים אומללה, כי גם באמת יהיה כתוב עוד מעט שיש לה עוד ילדים. אבל מה הקשר לשאר? מה זה ותתפלל חנה על השם? ותתפלל חנה, ואת אומר, עלץ לבי בהשם, רמה קרני בהשם, רחב פי על אויבי. איזה אויבי? כלומר, מאיפה באה הכנה לכל הגילויים האלה שעליהם דיברנו עכשיו? אז המצודות דוד אומר, אומר על פנינה ובניה, אמרה, ואחר כך, אל תרבו, תדברו גבוהה גבוהה, הוא גם אומר נגד פנינה ובניה, ומשם היא ממשיכה לעקרונות שהשם יכול לעשות הכל. אבל כמו שאמרנו, התרגום, רש"י ועוד ועוד, הביאו שבעצם חנה עוסקת פה לא רק בה מול אויביה שלה, אלא בעם ישראל מול אויביו. בפלישתים, ופה צריך לזכור, עם ישראל בנקודה הזאת נמצא בשלב שבעצם לא היה לו עד עכשיו ממי אותו לעם, והוא שיעבוד ארוך, בלתי פתיר. גם ממי משה כמובן, זה לא היה ממי יהושע, זה לא היה. גם ממי השופטים, אז השם פעם אחר פעם שלח את השופט שיושיע. אבל התופעה הזאת שעם ישראל נמצא כבר הרבה זמן בידי פלישתים, כמו שזה יהיה כתוב עוד מעט בפרק ד' שפלישתים אומרים, תזהרו, פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם. עם ישראל נמצא בשעבוד פלישתים ממושך. וחנה, היא רואה בישועה שלה, של הפקידה, התחלה של ישועת ישראל מפלישתים. וזה רחב פי על אויבי. רחב פי על אויבי, שוב פעם, איחוי גמור בין הנושא שלי בתור אדם פרטי, חנה, לבין מה קורה עכשיו בעם ישראל, זה הכל קשור. שוב פעם, זה דרך עצומה, חידוש עצום של רוח הקודש, שמצידה אין הבדל בין הכלל היחידים. יש ישועה, הנה נחשף פה, היכולת שעם ישראל יבשה מול פלישתים, נבואה, אמרנו, חנה משער הנביאות, פה כתוב, עם ישראל יבשה מפלישתים.
מבחינת
כנראה,
הנפרד שאתה מן הכלל, לא נשימו
בלבד. נכון, שוב, צריך להבין, עד עכשיו זה לא היה, אנחנו רגילים לזה, שאדם בצער קורא פרקי תהילים, אבל לפני זה, קצת נראה לקשור התפילה בלחש, וזה אין כזה דבר של השם נגלה בעולמך, שאתה יכול לצפות, הנה, אני אתפלל, והוא עכשיו, זה לא, השם נגלה בידו על העם, על העמים.
אבל לא רק
ברמה
שהוא נגלה
על עמים
והלכות לא נגלה, אלא
כמי
שמתוך הפרש, הוא
מגלה לתוך הפרש,
דווקא הצרות האלה, הם מלמדות אותו על הצרות של הכלל כולו,
כאילו. אני חושב שרק כשיש מישהו שדעת לגלות מה שאתה אומר, אז זה הדרך, זה השער לגלות של השם מופיע על הכלל. אם זה היה מנותק, אז באמת לא היה לזה מקום. אין לה רפן עלה. נראה לי שזה ממש לא תפילה פרטית, כי כתוב שם שעם לא נסע עד אסף מרים. אתה שם עוסק ב... בשלבי ההליכה של עם ישראל לארץ ישראל, זה ממש לב ליבו של הבריאה שלהם, זה השבוע, זה קיום השבוע לעבוד, בדבר כזה כל עיכוב של יום זה... מה? כן, כמובן גם מנהיגה של עם ישראל, נכון. כן, לא, אני חושב שזה גם שם זה, כאילו, צריך לתת את הסוגיה שם, שם זה, בסוף, הנושא של הסוגיה שם זה משה. כלומר, שמדברים עליו, הנושא של הסוגיה שם כל הזמן זה בעצם מה זה נבואת משה. אתה ממש מדבר בלב ליבו של הנהגת הכלל. הרלב"ג יש לו ביטוי יפה על השירה הזאת של חנה, הוא אומר, ידמה שזאת התפילה הייתה על דרך הנבואה, ואם נתערב בה קצת ממה שהורגש לה בחוש. כלומר, היה פה איזשהו מין עירוב בין, כן, בכל זאת יש חושים ויש כאילו מה שאני רואה, ועד הקרה ילדה שיבה, וזה קשור לנושא שלי, אבל זה הכל פה בעצם נבואה, היא ממריאה מהנושא שלה אל, 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 אל עולמות אחרים לגמרי. אמרה כל זה בעד כנסת ישראל. כשיבוא שמואל בנה לעבוד את השם לבדו, ולהסיר הבעלים והשטרות. רמה קרני בהשם לנגח את אויביי, כי נפלו הפלישתים בידו. זה כאילו שוב פעם, יש פה גם עניין של חושים. כן, יש לי פה אויבים, חנה, פנינה, סליחה. אבל פה מדובר ברמה אחרת לגמרי. כנסת ישראל מדברת מפיה. בסדר? עכשיו, הנושא הזה של הקשר בין חנה כעקרה, לבין עכשיו כל עם ישראל בשירתה, הוא נהיה סמל, הוא נהיה עכשיו תבנית שהיא תופיע גם בהמשך התנ"ך בלי קשר לחנה. למשל, ירמיהו תתוו, ירמיהו בתוכחה לעם ישראל אומר, אומללה יולדת השבעה, נפחה נפשה, בה שימשה, בושה וחפרה. הוא בעצם אומר, עם ישראל שנמשל לחנה יולדת השבעה, עכשיו האור שלה נכבה. זה צריך להבין, תראו איזה חידוש בלתי נתפס, זה חנה הופכת להיות עכשיו המשל של עם ישראל. אותו דבר הזה ממש יפה, על בסיס אחד הפסוקים פה בשירת חנה, דוד במזמור הראשון של ההלל אומר, מקימים מאפר דל, מאשפות יריב אביון, להושיבים נדיבים, זה כל זה בעצם ממש מתוך שירת חנה, ומזה דוד את כל העיקרון, הקונספט הזה של ההלל, מתחיל מפה. כי תראו שם את הקשר, איך הוא מתבסס על רוח הקודש של חנה, כל ההלל זה בעצם פיתוח של זה, והוא ממשיך, להושיבים מדיבים לדברים, מושיבי עקר את הבית, הם הבנים שמחה הללויה. כאילו שלא, למי שלא זוכר בדיוק שהפסוקים האלה לקוחים משירת חנה, אז שיהיה ברור, דוד אומר, רגע, ואיפה הכי הופיע על השם? מושיבי עקר, כלומר, הכרה בבית, הם הבנים שמחה הללויה, שיהיה ברור מאיפה אני מתחיל. בסדר? אז אמרנו ירמיהו, אמרנו דוד. מתוך זה, זה עכשיו הנושא האחרון היום, וזה עכשיו משהו בעיניי ממש מדהים. ספר שמואל, עכשיו נסתכל עליו שנייה כמכלול, בעצם בפתיחתו, במנה הראשונה שלו, במרכאות, מופיעה שירת חנה. גם בסיום ספר שמואל, רגע לפני הסוף, מופיעה שירה. איזה שירה? שירת דוד. אבל ספר שמואל מתחיל בשירה, מסתיים בשירה. הקשר ביניהם הוא, לא יודע איך לאיזה מילה להגדיר את הרמה של הקשר ביניהם, ועל זה נעמוד עכשיו. כלומר, מה שמתחיל אצל חנה מסתיים בסוף עמד דוד עם כל הסיכום של המדרגה שלו רגע לפני, בהקשר של הגיבורים שלו שם וזה, עם דוד, והקשר ביניהם הוא בלתי נתפס. וזה בעצם מהווה, חנה פה עוצרת את הסוגריים הראשונות של המסגרת של ספר שמואל, שיושלמו בסוגריים האחרונות, וגם פה זה... זה שהוא בעצם גם פרק מאוד מרכזי בתהילים, גם הראה לנו מאוד מאוד את הקשר, את הפתיחה של האפיק הזה של רוח הקודש של חנה, שימשיך רק אצל דוד, ואנחנו נראה כמה זה על גבי זה. אז נדבר שנייה על מערכת הקשרים ביניהם, זה לא יהיה שנייה, נדבר על מערכת הקשרים ביניהם, וזה הנושא האחרון להיום. הקשר הראשון זה ההקשר. תפילה על גבי ניצחון האויבים כולם. ותתפלל חנה ותאמר עלה סלבי בהשם, רמה קרני בהשם, רחב פי על אויביי. זה בדיוק ההכללה הזאת שדיברנו עליה, זה לא עכשיו אני מול פנינה, אלא כאילו מין יש קאט של אויבים מולי, ואני עכשיו מכלילה את הכל איזה מין בת על, אותו דבר אצל דוד. אנחנו מדברים כמובן על שמואל ב' פרק כף ב', שמקביל לתהילים פרק י' ח'. השירה שם מתחילה, כדי לשים אצבע פה ופה, וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת ביום הציל השם אותו, מכף כל אויביו ומכף שאול. דוד לא המציא את זה, את המבט על כל האויבים, הרי בדרך כלל יש ניצחון על אויב מסוים, נגיד אצל דבורה, יש אויב מסוים, בעקבות זה ניצחון. שירה, פה דוד אומר לו, יש איזה מין תופעה של לשיר על כל הניצחון מהאויבים כולם, שירת על כזאת, זה בדיוק המשך של חנה. שתיים, זה אני חושב אולי ההבדל הדמיון המרכזי, כי הוא כל כך יסודי. יש לכם אגב עוד רעיון לדמיונות? יפה מאוד, צור. זה דבר מדהים. יש שם השם שנקרא צור. שם השם הזה הוא חידוש גדול. מתי מתחדש שם השם הזה בתנ"ך? תשובה היא שירת האזינו. שירת האזינו יש פתאום שטף של צור. ועוד נדבר טיפה על ההקשר. וסוף ספר, זה בעצם שם השם בסוף ספר דברים, מופיע גם אחרי שירת האזינו שם. וזהו, מפסיק. פתאום בשירת חנה צף שוב, נגמר, ושוב פעם בשירת דוד. כלומר, זה לא תגידו איזה משהו... אז בשירת חנה היא אומרת, אין קדוש כהשם כי אין בלתך ואין צור כאלוהינו. זה בדיוק הביטוי שדוד אומר. תסתכלו, פרק אף ב', פסוק, איזה?
ג'
ג' נכון, על התחלה. ממש אותה מילים. לא, לא דיברתי על ג' דיברתי על הסוף, איפה זה? יש שם כמה פעמים, אבל אני מחפש. כן, בדיוק, את למד בן. כי מי אל מבלדי השם ומי צור בלדי מבלדי אלוהינו, זה בדיוק אותו ביטוי של חנה. והוא כמה פעמים אומר פשוט את השם צור, לא רק זה. תסתכלו תחילת פרק אף ג' יש עוד שירה של דוד, שגם שם הוא אומר, פסוק ג' פרק אף ג' ג' אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל. אז יש ממש שטף של צור. המקומות העיקריים בתנך של צור זה האזינו, שירת חנה, שירת דוד. אחר כך זה מופיע כעוד ביטויים בתהילים וזה, וגם בישעיהו, אבל זה המקומות. מה זה אומר השם צור? לא, יותר מזה.
מקור.
אז, יפה, מקור, מקור. ככה הרמב"ם אומר במורה נבוכים, מטפל בשם הזה, זה פרק ת' זין או י' זין, ת' זין דעתי. מורה נבוכים א' ת' זין. הוא אומר שצור זה בעצם... ייחוס השם כמקור חיינו, כמו שאבן נפרדת מן הסלע שלה. מה השם הזה אומר? אני אגיד את זה בקצרה, כי קשור להאזינו, אבל גם זה מאוד קשור אלינו. ואין לנו זמן. בהאזינו מתחדש, הרי יש שאלה על שירת האזינו, מה בעצם מתחדש בה? זה שעם ישראל יחטא ואז יחטוף, וגם יכול לחזור בתשובה, והשם יגאל אותו, זה כתוב גם בלי שירת האזינו, זה כתוב בכי תבוא, זה כתוב אחר כך בניצבים. מה יש בשירת האזינו שאין בהם? התשובה היא, הרמב"ן אומר את זה, משירת האזינו נלמד גאולה כשעם ישראל לא ראוי, גאולה בלי תשובה. כי מה שכתוב בשירת האזינו, כי ידין השם עמו ועליו הדוד נחם, כי ראה כי עוזלת יד ואפס יצרו ועזוב, תרגים פשוט, עם ישראל לא ראוי ולמרות את השם גואל אותו. זה ממש קשור לשם צור. כי כל הנושא שם בשירת האזינו, מההתחלה, הצור תמים פועלו, כי לא כצורנו צורם, כל הנושא שם מראש זה תיאור חטאי ישראל בתור דבר לא הגיוני. זה לא אתם מול השם, שהיה זה כאילו השם מצווה אתכם כמו האדם הראשון נגיד, ואז מה שאתם עושים גורר תגובה, ואז יכול להיות שתישארו בגל... לא, לא. זה מראש, השם הוא צורכם, זה אומר אתם שלא, אתם ממנו. ממילא חטא הוא סתם טיפשות, וממילא החטא לא יכול לשנות את ההיסטוריה באופן חסר תקנה. השם מתישהו יגאל אתכם למען שמו. למען שמו זה בדיוק נובע מהשם צור. עכשיו, מה מדהים? שהגאולה הזאת למען שמו ולא כשישראל ראויים, שאני אומרת בשירת האזינו, על איזה תקופה היא מדברת? על סוף תקופת השופטים, דיברנו על זה כבר מספיק פעמים, נכון? הרי מה השם אומר? מה השם אומר למשה? תגיד להם, שמענת, אבית, עשית, כל זה תהיה תקופה, תקופת השופטים, כבר דיברנו על... זה תקופת השופטים, נקודה. ושם השם אומר, כי ידין השם עמו, כי ראה כי עוזלת יד, מתי השם הזה עצור יופיע? חנה סוף תקופת השופטים. בסדר? אז זה ממש כאילו קו ישיר. ועכשיו אנחנו מבינים מה חנה רואה, איך חנה תופסת את זה בפקידה שלה. כל הפקידה שלנו מבוססת על השם צור, על השם, על, על כל ההנהגה של שירת האזינו שעומדת עכשיו להופיע בסוף תקופת השופטים, מתחדשת דרך חנה, היא תמשיך לסוף ספר שמואל שירת דוד, או שירות דוד. בסדר? המשך של זה, של אותה מדרגה של צור, זה עוד דימוי בין שירת חנה לשירת דוד, אנחנו עושים עכשיו את זה ממש כאילו רשימה. חנה אומרת, בפסוק ח' כי להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. היא בעצם אומרת, למה אתם לא צריכים להתפעל משום אדם חזק או גיבור או עשיר? כי להשם מצוקי ארץ. כלומר, זה מין דימוי כזה, העולם נשען על צוקים, הצוקים האלה הם להשם. גם דוד השתמש באותו דימוי בשירתו, זה ממש כאילו, ממש המשך של השם צור. דוד בהתחלה יאמר, השם סלעי ומצודתי, ובסוף השירה, חי השם וברוך צורי, וירום אלוהי צור אישי. אז זה לא רק שם צור באופן כללי, זה דימוי שהשם הוא מציב, הוא אחראי, הוא מציב את הסלעים שעליהם אנחנו עומדים. נכון. הלאה. אני אפילו אדלג פה על הדברים שהם לא הכי עיקריים בעיניי. יש את האמירה העקרונית שהיא בעצם לב ההשגחה פה. כי לא בכוח יגבר איש. כלומר, אומרת חנה, שמה פה משוואה, כוח הוא לא כלום מול הקדוש ברוך הוא. זה כל מה ששירת דוד בעצם תגיד, מתמצא בפסוק. יצילני מאויביי אז, משונאיי כי ימצאו ממני. כלומר, כל שדוד מתאר, הנה, אויבים ניצחו אותי, הם יותר חזקים ממני, ולמרות אותה שם בא, ובזכותו אני מנצח. זו אותה משוואה. יש את הנושא של משיכת מלך ישראל בקרן. חנה אומרת, עלץ ליבי בהשם, רמה קרני בהשם, ומסיימת, וירום קרן משיכות. דוד יאמר, אלוהי צורי יחזה בו, מגיני וקרן אישי. ושם אגב אחיד המקשר ביניהם, שציווה למשוח אותי בקרן, כמו שאמרה חנה. עוד משהו ממש יפה, וזה נסיים. הופעת השם משמיים על האויבים. חנה אומרת, תסתכלו בפסוק, יוד, השם יחת ומריביו, עליו בשמיים ירעם השם. איך השם יופיע? ברעמים משמיים. המשפט הזה, הוא נפתח אצל דוד למערכה שלמה, אבל עם אותם מילים בסופו של דבר. וישמע מחלו קולי ושבתי באוזניו והתגעש ותירא שערת מוסדות השמיים ירגזו עלה השן באפו דדתם וית שמיים וירד וערפל תחת רגליו וירכב על כור ויעוף וישת חושך מנגו נגדו ואז כתוב ירעם מן שמיים השם ועליון ייתן קולו אז בדיוק אותו ביטוי ירעם מן שמיים השם רק ששם דוד פותח את זה למערכת שלמה הוא ממשיך וישלח יצים ויחיצם לסיכום שירת חנה היא לא רק התחלת חידוש הנבואה מה שמתחיל עכשיו לקרות בעם ישראל דרך חנה, אלי, אלקנה ובסוף שמואל, אלא היא דרך חדשה לגמרי, אפיק חדש לגמרי של רוח הקודש שמגלה את דרכי ההשגחה. פה זה בעצם יש לנעוץ את יסודו, את תחילתו של ספר תהילים, הן מצד זה שמדובר מאורות על האדם הפרטי, מתוך זה בעשירה, הן מזה שהתוכן הוא בעצם השגחת השם, לא דרך הניסים הגדולים, אלא איך להתייחס לרשעים וצדיקים והכוח האנושי שבעצם חנה מייסד את המבט הזה. אין כזה, אין מקום בחיים שבו הרשע ינצח. אפילו בחיי היום יום אצל היחידים אין כזה דבר. סוף דבר שרגלי חסידה וישמור לא בכוח יגבר איש. וחנה מניחה פה את היסוד לכל התופעה של המלכות של דוד המלך, של מישהו שהוא בנפשו כולל את כל האומה. ודוד כסיכום למלחמותיו מאויביו, בעצם ישתית את שירתו על שירת חנה עם השם הזה צור.
זה מסתדר מה שאמרתי, מה? הרם מה זה?
ירעם,
ירעם עם התרועה, שגם בסוף המזמור של